עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
כן, טוב, מתח טילים כבד לעבר מרכז הארץ, הרבה מאוד טילים לכמה אזורים. אנחנו שומעים את האזעקות במרכז הארץ, גם האולפן בבני ברק עכשיו נכנסים למרחב מוגן, אז החדשות אפילו הופסקו כרגע באמצע, ואנחנו לפי שעה ממשיכים את השידור כאן מירושלים. כל מאזיננו באזורים שבהם נשמעה האזעקה, כנסו למרחבים מוגנים בזהירות, בסבלנות, בנחת. הקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו עם פרקי התהילים, ואין עוד מלבדו, הכל מאיתו יתברך והכל לטובה. ודווקא בימים הללו, שבהם הלב של כולנו פתוח להתעוררות ולהבנה של הדבר הבסיסי ביותר בעם היהודי, שיש לנו רק את אבינו שבשמיים, ברא את העולם בשביל ישראל, וישראל והתורה וקודש הבריך הוא חדם. זה שלושה דברים שהולכים ביחד. אי אפשר רק להאמין בהשם בלי להבין שחלק ממנו, מההתנהלות ומהדרך שבה הוא מנהל את העולם, זה שהוא בחר בנו, בעם היהודי, כעם סגולה. ואי אפשר להאמין בזה בלי להאמין שזה באמצעות מה שהתורה אומרת לנו ומלמדת אותנו איך להתנהג. אי אפשר להפריד בין שלושת הצלעות האלה. להבדיל למח שמם המחבלים, או בכלל באסלאם, שצועקים כל היום אללה אכבר ומתפללים חמש פעמים ביום ותפילות ותפילות, וכל היום מזכירים את האל ואת הנביא וכל מיני דברים כאלה. זה בסדר, זה נחמד, אבל לא זה הדבר. הדבר הוא הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל. ועם שלושת הצירים האלה, ככל שנעמיק בדבר הזה, נבין שאנחנו מוגנים. התורה מגנה ומצלה, הקדוש ברוך הוא הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ושעם ישראל עושה את רצונם של הקדוש ברוך הוא באמצעות מה שלימד אותנו בתורה, הוא מוגן ושמור גם בגלויות הכי נוראיות, שהחושך מכסה ארץ ולא ברור מאיפה תזרח השמש, והלכנו מרחקים אדירים, נדדנו לכל מיני מקומות, רדפו בנו והיכו בנו וטבחו בנו אלפי שנים בלי 50 שנה של שקט, ושרדנו בגלל 10 צדיקים שהיו בדור, כמו שאברהם אבינו קיבל את ההבטחה בסדום, שאם יש 10 צדיקים הם שומרים ומגינים על עם ישראל. אז בזכות מחזיקי התורה ולומדי התורה, שבימים אלה מתפללים להצלחתם של כל חיילי צה"ל, של כל כוחות הביטחון, מחזקים אותם, לומדים להצלחתם, לומדים לעילוי נשמת הקורבנות הנספים השם יקום דמם, ובעזרת השם נעשה ונצליח. זהו, עכשיו אפשר לצאת ממרחבים מוגנים באזור המרכז. עוד מעט נקבל עדכונים בעקבות הירי הזה, בעזרת השם, בתקווה שאין נפגעים ואין נזק בשום מקום. אנחנו נפתח את השעה הזו יחד עם הצוות, העורך והמפיק נתי שולמן, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, על קו הטלפון מנדי ריזל, שלמה ריזל, סליחה, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
שלום שלמה, כתבנו המדיני. אנחנו קודם כל היום שומעים תדרוך לכתבים, דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, ועכשיו אנחנו גם יכולים לפרסם את הדברים המלאים שהוא אומר לתקשורת. מה אתה שומע ממנו?
כן, אז רק נקדים ונאמר שהתדריך הזה, באמת תדריך ראשון מסוגו אחרי הרבה מאוד שנים שנתניהו מקיים, מראה שנתניהו רוצה להעביר מסרים לציבור. התדוך נערך בקריה לתא הכתבים המדיניים, חלק מהדברים נאמרו מנתניהו, חלק בשם גורמים מדיניים נוספים שהיו שם בתדריך, ואני חושב ששלושת הדברים העיקריים ככה מתוך הרבה מאוד נקודות, תדריך מאוד מרתק. קודם כל, נתניהו מצדיק את הטענות של המתיישבים ביהודה ושומרון שחוששים ממחבלי הרשות הפלסטינית, הרי כן, אבו מאזן וחמאס, בסופו של דבר יש לכולם את אותו רצון להשמיד את ישראל, היישובים שם יהודים נמצאים בחשש מפני תקיפה, בדיוק נתניהו קרא לזה היפוך קנים של שוטרי הרשות הפלסטינית, כפי שראינו כבר, אתה זוכר בטח באינטיפאדה השנייה, שהם ירו באזרחים יהודים ובחיילים, ואומר אותו גורם, הצבא לא מוכן למיתר שכזה, והוא קיבל הוראה להתחיל להתייחס לחשש שאלפים, ככה הוא אומר, נסו להסתר מקלקיליה על כפר סבא, בהחלט משהו מעניין מאוד, אפשר לומר שזה אפילו מרוץ מול השעון, מי יקדים את מי בנושא הזה, ובישראל כבר התחילו להתכונן. הדבר השני, נתניהו אומר משהו מאוד מעניין, וגם אותם גורמים בסביבתו, חיזבאללה, כך הם אומרים, לא יכול עכשיו לפרוץ את הגבול בגלל ההיערכות והמוכנות של כוחותינו, לכן האירוע של כיבוש הצפון על ידי חיזבאללה ירד. זאת אומרת, אותם גורמים מדינים מנסים להרגיע את המצב, הם אפילו אומרים שאפשר לומר שהתושבים שם בצפון יכולים לחזור, הם לא נקטו בתאריך מסוים מתי זה יקרה, אבל מנסים להוריד את רף המתח. צריך אבל אבי לזכור שיחד עם זאת, האירוע שהתרחש היום בערב בצפון, שבו לפי טענת ארגון הטרור חיזבאללה, נהרגו ארבעה אזרחים מירי של צהל והאיום שלהם בתגובה, וגם הירי שראינו ערב לגליל העליון, קצת מעררים את הנחת היסוד הזאת, כי עדיין הכל פתוח. גורמים המדינים שהיו שם בתדריך אומרים, אנחנו עדיין חוששים מאימות בצפון, זה עדיין יכול לקרות, אבל זה לא מה שחשבנו. זאת אומרת, ישראל במובן מסוים שמתה את אלמנט ההפתעה מתחת הרגליים של חיזבאללה, כיוון שהיא מהר מאוד הציבה שם כוחות. והדבר השלישי, אותם חירים משתמשים בעצם, וזו אולי טעות, במילים של פוטין. פוטין תמיד מדבר על זה שהוא נלחם באוקראינה כדי לבצע דנאציפיקציה, זאת אומרת לנקות את אוקראינה מהנאצים שנמצאים שם, אז נתניהו משתמש באותו מנוח כלפי עזה, הוא אומר אנחנו צריכים לנקות את עזה מהנאצים הערבים שנמצאים שם, והוא אומר גם התרבות הזו של רצון להרג יהודים עדיין קיימת ברשות הפלסטינית. עוד ככה דברים בשולי הדברים ממה שנאמר שם, יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, שמתרוצץ בימים אלו באולפנים ומנסה להיות איזשהו פקטור בנושא החטופים, עושה זאת על דעת עצמו. הוא העביר מסר בתחילת המלחמה משליט ערבי כלשהו לנתניהו. נתניהו קיבל את המסר הזה, אבל מי שהיום מרכז באופן רשמי את כל הנושא הוא ראש המוסד הנוכחי, ואם יוסי כהן רוצה הוא יכול לפעול תחתיו, הוא לא יכול לפעול בקו נוסף. עוד דבר מאוד מעניין שנאמר שם, שחלק גדול מהחטופים, אנחנו לא נגיד פה את המספר המדויק, חלק גדול מהחטופים, או אפילו רובם, נמצאים בחיים, זו הודעת הרגעה. יש אינדיקציות לכך שחמאס עושה מאמצים עליונים לשמור אותם בחיים, כמובן את החשיבות שלהם. אז בהחלט שורה ארוכה אבי של כותרות שיוצאים מהתדריך הזה, יהיה באמת מעניין לראות, לעקוב בנוגע בעיקר לשני עניינים. א', בקשר למה שאמרנו, לחששות מפני התנפלות של אלפי ערבים מקלקילי על כפר סבא, והדבר השני זה בנוגע למה שקורה בצפון.
אוקיי, זה הדיווח כאמור בעקבות הדברים שאומר ראש הממשלה בתדרוך לכתבים המדיניים. שלמה ריזל, כתבנו המדיני, תודה רבה. בשורות טובות. עוברים תודה. עכשיו לקובי פינקלר, פרשננו מצבא וביטחון. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
קודם כל, גל הירי האחרון, ייתכן ויש נפילה באזור המרכז, לפי שעה אין דיווח קונקרטי על נפגעים. הנושא הזה בבדיקה, עוד מעט אנחנו נעדכן בעניין הזה, אלא אם כן יש לך עדכון ממש מהשניות האחרונות.
לא, אני יודע שהיו 6 או 8 רקטות ששוגרו, 4-5 מהם יורטו. שמעתי גם על נפילה באזור דרום תל אביב, ייתכן גם באזור נוסף, באזור המרכז. אבל לפי הדיווחים שקבלים ממדה אין נפגעים, אבל לגבי הפגיעה, זה צריך לבדוק את זה עוד כמה דקות. כן. צוותים יצאו לשטח לבדוק את הדברים. אתה יכול לראות, כמו שאמרת, 8 בערב, כמו שעון, כמו איזה עצר כן. כזה
אגב,
של...
אגב, אתה יודע למה הם יורים חמאס. בשעות עגולות?
תסביר.
המטולים שמהם הם יורים את הטילים הם מאוד טיפשים, הם לא חכמים, הם לא מחוברים לשום דבר דיגיטלי, הם פשוט מחוברים לאיזשהו כמו שעון עצר כזה, שמאוד קל להם לכוון את זה לשעה עגולה. זה כל הסיפור.
אם
חושבים שזה יש מאחורי זה, זה אסטרטגיה, שום דבר, זה סך הכל שעונים מעוררים של פעם כאלה, כן.
אבל מה שאפשר לראות שהם יורים הפעם מחלקה הדרומי של רצועת עזה, כי כל החלק הצפוני, כל החלק שנשלט בידי האוגדות של צהל שפועלות במרחב הזה, ממנו לא יורים. וזה מביא אותי גם לשיחה שבסיור שעשיתי אחר הצהריים, שם בדיוק באותם נקודות אתה באמת למד שהאזורים הללו, קודם כל מה שאפשר ללמוד שצהל הצליח אחר הצהריים לוותר את רצועת עזה לחלוטין. אוגדה 36 הגיעה לחוף הים, השתלטה ממזרח למערב כל האזור הזה בידי צהל, הכוונה להשלים בצורה מלאה, כרגע זה 90% גם בחלק הצפוני וגם בחלק הדרומי, וזאת מעשה התוכנית של צהל, התקדמו לאט, לקח כמעט שבוע ימים מרגע שהחל התמרון הקרקעי, פועלים בצורה מדודה ואיטית כדי להכין את הכל וללמוד את כל השטח, וצהל הופתע גם מכמות פצצות המרגמה הקטנה שנורתה עליהם, אבל משהו כן הופתע זה מהכמות הרבה מאוד של הפירים והמנהרות, אנשי יחידת ההנדסה של יעלום ויחידות נוספות מטפלים בהם. אני פגשתי אחר הצהריים את רב סרן רועי ריקלין, שהוא קצין הדסה באוגדה 252, שמספר לנו על הפעילות שלהם בימים האחרונים.
אז בוא נשמע את הדברים שלו, הנה.
ובשבוע השני של התמרון, אנחנו פוגשים בצפון רצועת עזה, באזור הלחימה, בתמרון הקרקעי, את קצין ההדסה.
שמי רועי, ואני פה כי יש לנו עבודה לעשות, ואנחנו עובדים קשה בשבילה.
אתם בתוך התמרון מגלים פירי מנהרות, מגלים מטענים, זירות מטענים. מה גיליתם בשבוע האחרון?
טוב, הכל מהכל, זירות מטענים, מוקשים, כמובן פירי מנהרות, מנהרות. אבל שוב, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מתורגלים, יש ציוד, אנחנו יודעים איך לטפל, איך לאתר, לטפל גם בצורה שהיא זהירה, שהיא שומרת עלינו, וגם כמובן להשיג את אותה מטרה, השמדה של כל התשתיות של החמאס, וכמובן את החמאס עצמו.
אתה שנים רבות כבר בתוך העסק הזה, הפתיע אותך משהו בשבוע האחרון מכמות המטענים, מהזירה של המטענים, מהפירים, מהמנהרות?
לא, זה לא הפתיע, יש לנו מודיעין טוב, וגם אנחנו שוב זהירים, אנחנו יודעים שזה בכל מקום יכול להיות, אנחנו נחושים להשיג את מה שבאנו לעשות, יש פה חבר'ה מקצועיים מכל הארץ, יודעים למצוא לעבוד, ואין שום בעיה, אנחנו עושים את העבודה, הם מתקדמים וכמובן גם הם מנצחים.
רועי ריקלין, קצין הדסה בפעתי עזה, אוגדה 252, בהצלחה.
חן חן, תודה.
כן, זה הדברים שאתה שומע ממנו.
כן, ככה מתיחה אחר הצהריים, ממש לפני כשעתיים, בפעתי עזה, עם האוגדה שמתמרנת לתוך רצועת עזה, ובאמת הנקודה המרכזית היא שבדברה, ואני רואה את הלוחמים, גם שומע אותם את המילה זהירות, ולכן זה לוקח יותר לאט, ולכן לא מסתערים בצורה מהירה יותר. ייתכן שיצטרכו עכשיו לעבוד יותר מהר, אבל נקי ומשתדים לעשות זה בצורה הטובה ביותר. זאת תמונת המצב כרגע באשר למה שנעשה ברצועת עזה, עם הכותרת צהל השלים הערב את כיתורה של העיר עזה.
ואנחנו אגב מדווחים מכל מיני מקורות ערבים קובי ועם כל הזהירות, אבל הם מדווחים שהיום ההפגזה האווירית על מרכז העיר עזה עצמה הייתה יוצא דופן מכל ימי הלחימה. אין לך מקור אחר לדברים האלה?
לא, אני רק יכול להגיד לך ששמעתי את הדברים, את העוצמה של השיגורים, את העוצמה של הפעילות של חיל האוויר. בכלל, הם מדברים על חיל הצבא, מדברים על חיל האוויר בכל התמרון הקרקעי, כמה שהוא היה יעיל ויוצא דופן. אמר לי אחד המחתים היום, משהו פנומנלי, מה שעשה כאן חיל האוויר, מה שעושה כן חיל האוויר, וזה רק אמור 50% מכוחו, את ה-50% האחרים שומרים לגבול לבנון, ולא סתם הזכרתי את לבנון, כי גם לבנון היא גם בתמונת המצב הערב הזה גם כן, שמענו את זה משלמה ריזל, אז אין מה להרחיב יותר מדי, מעבר לעובדה שהלחימה שם, או ימי הקרב שם, נמשכים גם בשעות הללו.
קובי פינקלר, תודה לך על הדברים הללו, נשוב אליך במידת הצורך, אם יהיה צורך. כרגע עוד אין לנו דיווחים ברוך השם, שגם לא יהיו, אין דיווחים על נפגעים, יש נפילה אחת באזור המרכז, ככל הנראה בשטח פתוח, בלי נפגעים. מערכת כיפת ברזל ירתה 4 טילים לפחות, אולי יותר, כבר נקבל את המספר הסופי, זה מה שקרה בה. ירי אחרון ממש בשעה 8:02, לפני זמן קצר כאמור. אנחנו מכאן רוצים לצאת להפסקה, אחריה ננסה לעבור לעוד עניינים, פרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אם אתם עובדי החינוך העצמאי או רשת בני יוסף, לא קיבלתם שכר חודש, או שקיבלתם משהו מאוד חלקי, ויש כמובן הוצאות, ואנחנו אחרי החגים, ומלחמה, וככה רצון להבין מה קרה, למה שלא יהיו מזכורות החודש. אז עסקנו בזה בסוף השבוע שעבר, והכסף כן עבר מהאוצר או לא עבר מהאוצר, והרבה מאוד דיונים. אנחנו עכשיו ננסה קצת לעשות סדר, האם מדינת ישראל מנצלת בעצמה את מצב המלחמה כדי למנוע מילדים ברשתות החינוך החרדיים לקבל את מה שהם אמורים לקבל בלי פינוקים או תוספות מיוחדים, אלא את הבסיס שהם אמורים וצריכים לקבל. ואיתנו רואה את החשבון אביגיל שוקוביצקי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, גם לכם.
כן. כשאנחנו מנסים קצת לנבור מה קרה כאן מאחורי הקלעים, אז יש הרבה מאוד פוליטיקה והרבה מאוד שיח עם משרד האוצר, ואני מנסה לשאול בעובדות, האם מדינת ישראל לא העבירה את מלוא הסכום שהיא צריכה להעביר לרשתות, שמיועד בקצה בסוף לילדים ולצוות?
את מלוא הסכום לא העבירה, הייתה מעבירה, כמובן היה מגיע לעובדות ולעובדים.
מה עבר ומה לא? כלומר, ננסה להבין קצת את המאבק הזה שהרשתות מנסות לנהל.
אז אנחנו מדברים על אופק חדש. אופק חדש, עשר שנים יותר מעשור, מתקבל אצל מורות ומורים במגזר הכללי, והציבור החרדי לא נכנס לאופק חדש. נקרתה הזדמנות עם סייעת הדשמיה, ובהסכם הקואליציוני האחרון, הוסכם שגם הרשתות, מוכר שאינו רשמי הרשתות, ייכנסו לאופק חדש, תוך עתירה שבשלבים הבאים ייכנסו גם יתר המוסדות. ההזדמנות גם מבין היתר, כי יש לנו שר לראשונה במשרד החינוך, שר חרדי, עם ניסיון מאוד מעצי, ברמה הכי פרקטית. הוא, אם למשל משרד החינוך לא רוצה את אופק חדש לא רק בגלל כסף, הוא לא יכול להיערך, ופקידים, הוא יציג עובדים. אין להם איפה לשבת, איפה יושבו. כל התהליך, מדברים על תהליך של שנה של עבודה, ממש 24 שעות ביממה, של כל החברי כנסת, ובעיקר כמובן של משרד החינוך ושל שר חיים ביטון, וככה הגיעו לתוצאה מדהימה, שכך בחודש שישי יצא חוזר כתוב של משרד החינוך שהודיע על המעבר לאופק חדש. מדברים על מורות שהיו צריכות לבחור לפעמים איפה לעבוד, כי באופק חדש זה לא רק עוד כסף, זה מהות שונה. למשל, אפשר לעבוד עד 100% משרה, ואי אפשר 140% משרה. אז אני מכירה לא מעט מורות שבאו גם להתייעצות אצלנו במשרד, והם היו צריכות לבחור אם ללמד של גם בתיכון וגם ביסודי, והם ויתרו על מקומות עבודה, כי אמרו, עכשיו אנחנו באופק חדש, זה מודל אחר. מודל של אופק חדש זה הרבה יותר שעות עבודה, ולכן זה מבנה עבודה אחר, זה הרבה שעות עבודה לתלמידים, שעות פרטניות, יש תלמידים שכבר ידעו שהולכים לתת להם שעות פרטניות, שעות תמיכה, זה עושים גם שיקול של הורים לשלוח לחינוך רגיל. כמובן, תוספות שכר מ-17% עד 50% במיידי למורים. מורים למדו בשביל זה, כי צריכים הכשרה והתמקצעות, שקיעו הרבה מאוד משאבים, זה לא איזה בונוס דודבן. מדברים על הסכם עבודה לכל דבר ועניין. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהסכמי עבודה היו לאחרונה לא מעט, חלק מההסכמים נחתמו אחרי הסיכום של אופק חדש. ההסכמים המורים העל יסודי, ההסכמים הסייעות, שום דבר לא נעצר. הדבר היחידי שעצו, הסכם העבודה עם המורות החרדיות, וזה דבר שלא הגיוני ולא לא יעשה.
אז בעצם שהמדינה באה ואומרת עכשיו לרשתות לא תקבלו את אופק חדש, מה שאנחנו למדים מזה כציבור שלא כל כך בקי בפרטים, אלא אחד האדם אומר, אוקיי, אז כל ההישג עם אופק חדש הוא הישג גדול, אבל הוא בכלל לא בבסיס התקציב. זה משהו שכל חודש צריך לבוא, לבקש, מזכיר לנו קצת את תקציב הישיבות בהרבה מאוד שנים, וכל מיני דברים כאלה שעדיין מדינת ישראל לא מכירה בו בבסיס התקציב לילד החרדי. יש כרגע ממשלה אוהדת, אז זה עובד. מה יקרה עוד שנה? לא יודעים.
לא, בדיעבד אתה צודק שזה בסוף מתנהג כרגע, נכון לערב כשאנחנו מדברים, כמו תקציב הישיבות, אבל כולנו מאמינים שזה לא המצב. אין ספק שצריך להיות בבסיס התקציב. בואו נדאג במינוחים. יש לנו תקציבים קואליציוניים, כספים קואליציוניים, יש לנו הסכמים קואליציוניים. אופק חדש הוא בעצם הסכם קואליציוני שבא ואומר מכאן והלאה, המערכת של הציבור החרדי נכנסת לתוכנית. אין דרך אחורה.
כל זאת, עוד וזו הקואליציה.
לא, 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 ממש לא. מורה מקבל את התנאי השכר שלו, אין סיטואציה שמצד החינוך יחדיר אחורה. מה שקרה פה בחודש תשיעי, כבר מצד החינוך העביר כסף, אבל הוא הגדיר אותו כמקדמה, כמו שמקובל בכל הרפורמות. גם כשעוד לתמורה היא נכנסה על העניינים, גם אופק חדש בחינוך מיוחד, אופק חדש בחינוך מיוחד אפילו 3 שנים היה מקדמה. אז משרד החינוך בא ואומר, יותר נכון משרד האוצר, בעצם רק קיבלתי מקדמה, עוד לא התחלנו. אבל אתה יודע, זה הכל משמיים, אבל אם המלחמה הייתה חודש אחרי או חודשיים, וכבר זה לא היה קום איזה מקדמה, אז זה כבר לא היה חוזר אחורה. ועכשיו הוויכוח הוא ויכוח גם משפטי.
עכשיו נעשה איזשהו ניצול ציני על גב הכספים
בדיוק,
האלה.
בדיוק, עשוי כבר או לא. עכשיו, אנחנו טוענים ודאי שזה עשוי, כי ברגע שיצא החוזר בחודש שישי, מורים למדו, נכנסו על דעת, מורים נכנסים לשנת לימודים מבחינה חוקית, אסור לשנות להם את התנאים. זה בעצם הסכם העבודה, כמו כל הסכם עבודה, כמו הסכם העבודה עם המורים העל יסודיים, ועם הצייעות, שגם אגב, גם בצייעות תקופה ארוכה זה המקדמות. מקדמות זה אמירה, התחלנו את התהליך, רק עוד לא דייקנו, כי עוד לא קיבלנו בדיוק את כל הנתונים של הפרופילים וכו'. אז מורות כבר קיבלו כבר את תוספת קלה, התקציבים עברו 14% נוספים היו חודש העבר, אז אנחנו רואים את הדברים כדבר עשוי. והרצון להתעקש על האופק חדש הוא רצון, כי מספיק שחודש אחד ייתנו את האופק חדש כמו שצריך, בשביל שלא יהיה אפשר לחזור אחורה. זה נפנה בוודאות לבסיס התקציב מכאן והלאה. ההתחלה היא הקשה, וזה נפל בדיוק על המלחמה.
המאבק שכרגע מנהלים ברשתות, ובמאבק הזה עומדים מאחוריהם מורים ומורות שלא קיבלו משכורת, וזה לא קל. זה מאבק צודק, זה נכון להתנהל בצורה הזו, כמי שמכירה את המספרים ואת הנתונים, ומה אמרו במשרד האוצר, ואיפה הכסף עומד, ומה צריך לעשות. מאזינים ממש בדקות אלה מורים, מאזינות מורות, שמחכים למשכורת. מה אומרים להם הערב?
אז אני אגיד לך, קודם כל, בשונה מלפעמים שמתעכבים את הכסף שכר, כי יש אולי מחלוק, טוען את הכסף, אני לא יודעת כמה זה מרגיע, אבל כן חשוב לדעת, יש את הכסף. כלומר, יש כסף ויש דיון פנימי מה הקו האדום, ובאיזה יום אולי לא תהיה ברירה ויעבירו את הכספים. האם זה צודק או לא, זה לא שאלה אליי. אתה יודע, אני לא יודע את התשובה על זה, ואני לא מקבלי ההחלטות כמובן. אני פשוט אדע לכל העבודה הממושכת של אופק חדש, חלקה גם הייתי שותפה, ומבינה מתוך ניסיוני הרב שאני מלווה, אגב, לא רק הסכמים קואליציוני של המגזר החרדי, זה שנקראתה הזדמנות, ואם יוותרו ויגידו, טוב, אוקיי, בינתיים יקבלו רק חלק מהשכר, עלולים לקרות שתי דברים. אחד, אנחנו יכולים בעצם להפר חוזה עבודה עם עובדים, לשאלה חוקית, לכן גם יושבים עכשיו עם משפטנים, כלומר, להעביר 80% משכורת לעובד לשיטתנו, כי ההסכם כבר קיים, זה גם לא חוקי. ודבר שני, הפחד שאולי אנחנו נפספס הזדמנות, שמי יודע, אולי עוד 10 שנים, אולי 20 שנה, ייקח להחזיר את המומנטום המאוד משמעותי, שברמה שממש פקידים ומערכות ועובדים ומטות שלמים עבדו על זה, זה לא משהו ש... שאני רואה את זה, קורה שוב פעם עוד 2-3 שנים. זה הזדמנות שמנסים לתפוס את זה ולייצר לחץ. האם הדרך של הלחץ...
כלומר, אני רגע רוצה לסכם את מה שאת אומרת כאן לטובת אותם הורים ומורות, ואני אשתמש במילים אחרות, כי קשת מקצוע אולי את באמת לא נמצאת בסיטואציה הזו של מאבק או של הדרך להתנהל כך. המורים באמת צודקים, לא קיבלו משכורת, הם יכולים לקבל עכשיו 60%, 70%, כי זה מה שהמדינה העבירה, אבל אז, אם מוותרים על המאבק הזה עכשיו, ובאמת זה לא קל לסגור את החודש בלי אותה משכורת, אני שומע ממך שיכולה להיות סיטואציה שבחודשים הבאים, המצב הזה יונצח, ומורים יפסידו כל חודש בתקופה הקרובה, לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אם בכלל, לפעמים 2,000-3,000 שקל בחודש נוספים. ומצד שני, שווה אולי עכשיו להתמודד כמה ימים ולהצליח במאבק הזה עם כל הקושי באי קבלת השכר כדי לקבל את 100% מהסכום, מעתה והלאה. זה הרעיון.
לחלוטין, אתה צודק, ממש דייקת. יש פחד לאבד את זה, גם מתוך כל מיני אמירות, וגם מתוך הבנה שהולך להיות עד יותר קשה. ככל שהמלחמה תעמיק ואחריה, כל מי שנמצא בעומק תקציב המדינה רואה את התמונה, רואה איך דברים אחד אחרי השני נופלים. אני גם מדייק בסכומים ויבשר לך שחלק מהמורים ברגע הכניסה שישודרו כל הנתונים מקבלים כבר חלקם באמת 1,000 שקל תוספת, אבל לא מעט גם 4,000. ועם הלימוד והקדמות המקצועית, אז תוך כמה שנים אנחנו מדברים גם על 5,000 ו-6,000 נוספים לעובדת, וסכומים שקשה לוותר עליהם. אז זו הסיבה שהאנשים היקרים שעבדו כל כך קשה על אופק חדש, טועים מה לעשות, והם קיבלו את ההחלטה, זה לא אתה ולא אני למזלנו, החלטה קשה.
טוב, אז מורים ומורות הנכבדים, החזיקו נא מעמד עוד קצת, עוד קצת, ונראה אם יש שינוי או התקדמות בעניין הזה. זה המסר שאנחנו למדים בעצם מאחורי הקלעים, ממה שמתרחש ברשתות. צריך לומר שברשתות החינוך, גם ברשת החינוך בני יוסף וגם בחינוך העצמאי, לא מדברים, לא מתראיינים בעניין הזה, כדי למצות את המסע ומתן או את הלחץ שיש ממש בעת הזו במלחמה, ולא רוצים בזמן מלחמה להתחיל לצאת עם הכרזות בתקשורת על משהו שהוא לא קשור למאמץ המלחמתי. אפשר להתווכח, אפשר לא, אבל אלו העובדות ואיתם אנחנו מתמודדים. רואת החשבון אביגיל שקוביצקי, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
בהצלחה לכולם, כל טוב.
תודה. עכשיו אנחנו עם תת אלוף המילואים אמיר אביבי, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
יושב ראש הביטחוניסטים ושלל תפקידים בעבר בתוך מערכת הביטחון, אנחנו עדים לסיעה של המערכה הקרקעית, שומעים היום גם את העדכון של דובר צהל, גם את ראש הממשלה, שר הביטחון, כולם מדברים, מתחילים לדבר גם על סינואר, ואני שואל אותך ממול הלחץ מהעולם שלאט לאט הוא עוד לא חזק, אבל אנחנו שומעים האמריקאים, אתה יודע איך זה עובד בטפטופים האלה שמתחילים לדבר על הפסקת אש לא עכשיו ומחרותיים זה נהיה כן עכשיו, אסטרטגית מה צריך לעשות עכשיו?
תראה, אני חושב שכשאתה נמצא במלחמה, לא במבצע, השעון שקובע הוא השעון המבצעי, לא השעון המדיני. אני לא רואה שום דבר שיעצור את מדינת ישראל מלכבוש את כל עזה, ולתאר אותה כמה זמן שזה ייקח. אני חושב שגם התאום ציפיות הזה קיים מול ארצות הברית, ומנוהל גם מול הבעלות ברית שלנו באירופה. אנחנו מסבירים להם בדיוק מה המשמעות של חיסול החמאס. גם אירופה העבירה החלטה ברורה שקוראת לחיסול החמאס. ומה לעשות? יש פה פיזיקה, זה לא עובד בדרך שלא כוללת כיבוש ותיאור.
אז בואו נתקדם ככה שבוע, שבוע וחצי בלוח הזמנים. הצהל מחזיק בצפון הרצועה. בעזרת השם נקווה בלי אבדות. מוצא את הפירים, מוצא את הבתים המולכדים, מחסל מחבלים. והגיע על איזושהי נקודת זמן שהוא צריך לחשוב, אוקיי, איך אני מתקדם דרומה? הברחתי לשם 1,000,000 פליטים שנמצאים עכשיו בדרום, איך אנחנו משתלטים על דרום הרצועה, מה, מניידים את האוכלוסייה חזרת הצפונה? איך טקטיק את הדבר הזה יעבוד?
אנחנו בכל הזדמנות מסבירים בתנועת הביטחוניסטים ולשר הביטחון, קודם כל לא אליהם לאן לחזור. אני לא יודע מה יישאר מהצפון כשצהל יגמור לפוצץ את כל המנהרות, בגלל שכל הבניינים שם יושבים על מנהרות ועל תווך תת קרקעי, וגם בגלל האינטנסיביות המאוד מאוד גדולה של הלחימה, אני חושב שכמעט כל הביתים, בתים, אם הם בכלל יישארו,
הם יהיו לא שמישים. גם בדרום, בחאן יונס אין מנהרות, בכל האזור הדרומי.
כן, לא, ברור, זה אותו הדבר, ולכן אני חושב שהדרך היחידה להבטיח את שלומם של האזרחים, זה להוציא אותם למרחב בטוח, וזה אומר לסיני. ובסופו של דבר, צריך באמת להסביר לעולם, וגם להפעיל לחץ על מצרים, ולהסביר, לא יכול להיות מצב שבו קולים את האנשים בתוך עזה, ולא נותנים להם הזדמנות אם הם רוצים לצאת החוצה. זה לא דבר סביר. ואני חושב שאם בסוף, בכוח...
אז רגע, אתה אומר עכשיו דבר אסטרטגי משמעותי מאוד, אנחנו צריכים את העולם, אנחנו צריכים שמצרים תסכים וכרגע היא מסרבת בכל תוקף, אנחנו צריכים את העולם כדי לאפשר באמת יציאה של אזרחים לכיוון סיני, ואז איתם יכולים לצאת גם אלפי חמאסניקים.
זה קורה כרגע עם הפצועים, דרך אגב, יכול להיות שגם יצאו חמאסניקים, אבל בסופו של דבר צריך להוציא החוצה את ה... להוציא החוצה את התושבים, ושם גם הם יכולים לקבל סיוע הומניטרי, והרבה יותר קל לטפל בזה, ולהוציא אותם מתוך אזור הלחימה. בסופו של דבר גם לנו יש אינטרס שהמרחב הדרומי יהיה כמה שיותר מפונה אזרחים, גם לעולם צריך להיות אינטרס כזה, ובסוף צריך לעמוד על רגליים אחוריות מול מצרים, ולראות שזה קורה.
כן, טוב, אז זה הסיפור, כלומר, צריך להתחיל עכשיו לנהל את הסיפור של דרום הרצועה, דיברו על כל מיני בתי חולים צפים, על כל מיני רעיונות יצירתיים, אבל בינתיים מעשית בשטח לא קורה איזושהי פריצת דרך, אנחנו לא מצליחים לזהות.
אגב, האזרחים בעצמם בסוף יעשו את זה בעצמם, וזה לא פעם ראשונה שנראה מראה של פלסטינים שפורצים לתוך סיני. עדיף לעשות את זה מסודר, מאשר לחכות שזה יקרה... שראה מתותחים והטנקים התקדם לדרומה.
כן, טוב, שני דברים מתרחשים גם כן היום, ואולי ננתח אותם. מיכיה סינואר חוזר לכותרות עם האמירות של ראש הממשלה, שר הביטחון, כולם מדברים, הוא בן מוות, נגיע אליו, נחסל אותו. זה אחד, כלומר, האם מיכיה סינואר הוא כרגע סמל, איזשהו סטטוס כזה שצריך לחסל אותו, כי הרי גם אם מחוסל אחריו יבואו עוד אחרים, זה לא האיש, זה לא ימוטט את החמאס, כן? זה ייתן מכה מורלית אדירה. איך אתה רואה את הסיפור הזה? והדבר השני שאנחנו בעצם מזהים ורואים היום, זה אמירה, הפסקת אש, תמורה לחטופים. זה גם כן שינוי בשיח.
תראה, אני פחות מאלה שמתרגשים להרוג בכיר כזה או אחר. אני ראיתי ביהודה ושומרון לאורך שנים, שלא משנה כמה קיצצנו את הדשא הזה, תמיד הוא צומח שוב עם איזה מנהיג חדש. אני לא אומר שזה לא יהיה הישג, אבל זה בטח לא מה שיחסל את החמאס. ובסוף רק הכיבוש הקרקעי המוחלט ופירוק התשתיות יעשה את העבודה. אולי זה קצת יקל, אני לא יודע, צריך לראות את זה. לגבי החטופים, יש פה שני כיווני פעולה. אחד, יש לחץ כבד על קטר, שגם סובלת עכשיו עם פגיעה תדמיתית קשה, ומנסה אולי לשקם טיפה את התדמית דרך להראות שהיא מסוגלת לשחרר חטופים. אם וכאשר יהיה מצב שהם יצליחו להגיע לאיזו הבנה עם החמאס, ש... משחררים איקס, לא יודע, ילדים, נשים, וצריך עכשיו כמה שעות חלון בשביל להוציא אותם. אז בסדר, אז נעשה כמה שעות חלון, ברור שזה דרמטי וזה משמעותי. אבל יכול להיות שזה לא יקרה, ויכול להיות שזה ימשיך להימרח. ובסוף, אני חושב, תוך כדי שאנחנו מתחילים על הרצועה, שבסוף, מכיוון שהם ברצועה, יהיה לנו הזדמנות להגיע למקומות מסוימים שבהם נמצאים חטופים, ולפעול...
טוב, אמיר אביבי, שאלה אחרונה לסיום, אנחנו רואים באמת את המורל הגבוה של הלוחמים בשטח, רואים את העורף, נקרא לזה, מחזיק מעמד, כמה זמן? כהערכה, אתה יודע, כאיש צבא, חודשים, שבועות, כולם אומרים, זה ייקח זמן, זה ייקח זמן. תכניס אותנו רגע לזה מתכונת.
זה הולך להיות מלחמה שבסופה נכריע באופן מוחלט את אויבינו, אבל זה ייקח הרבה זמן. זה ייקח חודשים, וזה יכול לקחת גם יותר משנה, וגם השאלה אם זה רק בזירה אחת, או ביותר מזירה אחת. יש פה אירוע שהוא גדול, אבל הוא גם עם פוטנציאל אדיר לעתיד של מדינת ישראל. יש לנו פה הזדמנות היסטורית, באמת לשנות מקצה לקצה את המציאות שלנו. כל אירוע צריך להתקל מעבר לאופק, וגם לסמוך על עצמנו ועל הצבא שלנו שאנחנו ננצח, ובגדול.
כן, בעזרת השם. אגב, רואים את נסראללה ביום שישי חצי מאוסס, מגומגם, אומר הרבה מאוד אמירות, כמובן נסראללה מפריח את אמירותיו בחלל האוויר, אבל הוא לא נכנס למערכה בשלב זה, כי הוא רואה מה קורה בעזה? זה מה שאתה, זה אותה הערכה?
כן, אני חושב שהמציאות היא שיש שם מקרני הדילמה. יש להם סיבות טובות למה להיכנס ולמה לא להיכנס. ועושת מקרני הדילמה, ואני צריך לראות איך זה מתפתח. כרגע אנחנו במגננה עם הפרים לעזה. ערניים למה שקורה בלבנון.
תת-אלוף מילואים אמיר אביבי, יושב ראש הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לזירה אחרת, המפונים הרבים מעוטף עזה, מהצפון, כמובן פונו בשבועות האחרונים להרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ. יש אלפים בים המלח, באילת, בירושלים, בשרון, נתניה, הרצליה, ובעוד כל מיני מקומות, בתי מלון, אכסניות, פנימיות, כל מה שהמדינה יכולה ויכלה להציע. ומשפחות מגיעות לעיר אחרת עם כמה מזוודות, עם 3 עד 7 ילדים, ואין שום שגרה כמעט, אין איך להעביר את היום, לא הולכים לעבודה, הבנק מתחיל להעיק, דברים אלמנטריים, בסיסיים, מכבסה, אוכל, 3 ארוחות ביום, דברים שצריכים לתינוקות, לחיים, לשוטף, ומהרגע להרגע הדבר הזה נפל באמת על הרבה מאוד ארגונים ואזרחים ועבודת חסד אדירה. כל מי שיכל ויכול מושיט יד ומגיע ועוזר ותורם, גם מבחינה מורלית ותכנים והפעלות והכל, ולאט לאט כל העסק הזה נכנס להיות בצורה קצת יותר מסודרת על ידי הרשויות המקומיות. בירושלים יש אלפי מפונים בבתי המלון, במרכז העיר, במקומות נוספים. אנחנו רוצים קצת לשמוע יותר מקרוב לטובת המפונים, לטובת בני משפחותיהם, וגם אולי אנחנו בסוף השיחה הזו נדע במה עוד אפשר לסייע ולעזור. איתנו סמנכ"ל העירייה גיל ריבו, שלום וערב טוב.
ערב טוב, אדוני, מה שלומך?
ברוך השם, כראש המינהל לשירותי קהילה, יחד עם הצוות שאתה ממונה עליו, לקחתם את הפרויקט הזה מהרגע הראשון, ומבלגן אחד גדול אתם מנסים בסוף לייצר ולעשות סדר. יש גם כבר סוף סוף, ברוך השם, הצלחות. בוא תאר לנו את הפעילות שלכם בעירייה מול אלפי מפונים שאתם כמעט לא הכרתם ביום הראשון.
כן, אז תראה, כשזה התחיל עוד לקראת סוף השבוע הראשון, התחילו להגיע אנשים, אולי רביעי. ראש ישר שלח אותנו לראות במה אפשר לעזור במלונות. אנחנו לא תמיד ידענו איזה מלונות מתמלאים ועל ידי מי. אבל איכשהו אנחנו כבר די מתורגלים בחירום, גם עולמות הקורונה, גם במלחמה באוקראינה, היו פה 10 מלונות, אז יחסית הכרנו את הזירה הזאת, ודי מהר העירייה התחילה להתארגן בכמה צירי עבודה מרכזיים. קודם כל זה הנושא של הצרכים הרגשיים ושל הרווחה ושל עזרה לקשישים או לצרכים מיוחדים או לכל מיני דברים כאלה. חלק מהאנשים הגיעו במצב מאוד קשה, חלקם ממש ניצולים, חלקם איבדו בני משפחה, אז היה הציר הראשון. בנוסף לזה, כמו שתיארת קודם, הרוח התנדבות הירושלמית שהיא תמיד בולטת, אז פה היא ממש עלתה על גדותיה, ובכל מקום התחילו להגיע מתנדבים וציוד, וכל החברה האזרחית נרתמה, אנשים באו והתחילו לעשות שבתות במלונות רק כדי לעזור, בכל דבר, משמפו ועד בגדים במידה כזו או אחרת, ורבקה, וכל דבר שהיה צריך פתרו. אחרי כמה ימים בעצם עברנו לייצר איזושהי שגרה, גם שכוללת את החינוך, שזה כמובן, כמו שאמרת קודם, 3 עד 7 ילדים. אנחנו קיבלנו, ברוך השם, הרבה מאוד אוכלוסייה דתית וחרדית ומשפחות מרובות ילדים, ולדמיין מה עובר על משפחה כזאת בחדר מלון קטן.
ובואו רק נאמר את הקרדיט גם למנהלי המוסדות, בנים, בנות, גנים, חינוך מיוחד, חינוך רגיל, פתחו נכון, את השערים בלי שאלות, נכנסו ילדים לכיתות חדשות, רואים אותם בכל מקום.
כן, יש אלפי ילדים שמשולבים, ויש גם בתי ספר שהעירייה,
ירודים,
כן. החינוך, הקימו ממש או בתוך בתי המלון או במוסדות ציבור אחרים בעיר, לטובת האנשים האלה. אנחנו מנסים שנגיד עיריית סדרות או עיריית שלום או עיריית קריית שמונה ישמרו, גם יגידו לנו מה הם רוצים. אוקיי, אנחנו לא נקבע להם איזה סוג בית ספר וכל מיני דברים כאלה, כשהם יכתיבו את הדברים. וכמובן שיש להם אנשי מקצוע ואנשי פדגוגיה וקשר עם אנשי חינוך, אנחנו באים לעזור פה, אנחנו לא באים להחליף אותם, ולכן אנחנו מנסים להתאים את עצמנו, וזה באמת ציר מאוד חשוב, גם בצער אדם משפחתי וגם עבור ילדים לאיזושהי שגרה. מעבר לזה יש את כל נושא ההפוגה והפנאי, שהוא קריטי, עוד פעם להעביר את הזמן, הופעות, תרבות, חוגים, בלתי פורמלי, מה קורה עם הנוער בבתי המלון, כמו שאתה מתאר לעצמך, זה יכול להיות לא פשוט, כל מי שהיה
בחופשה. יכול להפוך לאירוע מאוד מאוד מורכב, אנחנו מכירים אירועים כאלה, ראינו גם בקורונה, אז די דומה, כן? שישר זה מוביל את אלה שכבר גם כך בקצה לנשירה, את אלה שבאמצע מוריד אותם שלב למטה, מאוד מורכב.
יפה אמרת, כן. עכשיו, יש לנו בערך היום כ-14 אלף איש מפונים רשמית, אולי 15, ועוד כמה אלפים טובים שמפונים לא רשמית, כלומר, או שבאמצעות תרומות או ארגונים הגיעו, או שבאופן עצמאי. אז אני מניח, אנחנו נוהגים להגיד כ-20 אלף איש. המקומות העיקריים שמתארחים פה זה מהדרום, זה סדרות, המושב יחיני, כפר מימון, בני נצרים, נווה, ומהצפון זה בעיקר שלומי וקריית שמונה, יש עוד קצת הפריפריה של זה. אבל הדברים האלה זה מסה רצינית, אני חושב שזה משהו שככל שעובר הזמן אנחנו נותנים שירות יותר טוב, אבל גם המצוקות עולות.
מאזינים לנו עכשיו הרבה מאוד ירושלמים, ירושלמיות, אנשים עם לב רחב, שנרתמו ועשו ושלחו מאכלים, ובאמת, אתה יודע, זה הפך להיות ככה לפעמים גם לא אפקטיבי, כי כולם בבת אחת עכשיו מכינים אוכל, ואז כולם אוספים בגדים, ואז כולם... אף אחד לא ניהל את האירוע האזרחי. כל אחד עשה באמת מטוב ליבו. יש גורם עכשיו כבר שמתכלל, שאתה יודע לומר לנו, צריך את זה, אבל את המוצר ההוא פחות?
אז כן, בעצם לנו יש עובדים, עובדי עיריית ירושלים, כ-100 עובדים כל יום פרוסים בין בתי המלון, של אגפים שונים, רווחה, חינוך, חברה ותרבות, ובעצם יודעים להגיד איפה יותר ואיפה פחות. היום כבר זה לא כמו בהתחלה, אתה גם לא רוצה שהמלון יראה כמו מחנה פליטים, בעזרת ארגוני מתנדבים, אתה שם מחסן למטה במלון, ועם חדר 202 צריך משהו, אז מביאים את זה לשם, אתה, זה כבר יותר מוסדר, ומדי פעם אומרים, מבסטים את, את הדברים האלה. תושבי ירושלים, אני חושב ש, שמה שחשוב זה החיבוק, גם במוסדות חינוך, עם בכיתה של הילד או בגן, יש...
בעיקר מה שנקרא, הכנסת אורחים.
הכנסת אורחים, וגם נושא של הפוגה ותרבות, כלומר... אתה יודע, כל קוסם שהולך למלון, הרבה
כל ההפעלות, כל הלהטוטנים, הזמרים, אפילו רבנים, בוא נכניס גם לישורת הזאת, יש קהל דתי שצמא לשמוע.
שיעורים מאוד עוזרים.
שיעורים לנשים, לגברים.
חמישי בערב, מוצאי שבת, שזה זמן מועד מבחינת הנוער.
עכשיו, איך זה עובד מול נציג במלון, פרטני, אחד מול השני?
אז מי שרוצה לתאם איתנו כמובן נשמח, אפשר דרך 106 או בכל אמצעי אחר, יש לנו רשתות שפרוסות ואנחנו נשמח להכווין, יש לנו חמלים כאלה בעירייה על הדבר הזה, וכל מי שחי עכשיו בירושלים מכיר מישהו במלונות או מכיר מישהו שעובד במלונות, כן. בקל מאוד להתרשת.
פשוט אפשר גם להיכנס, לשאול, שלום, באתי לעזור, אם צריך אותי, במה אפשר וכו'. גיל ריבוש, סמנכ"ל עיריית ירושלים, ראש המינהל לשירותי קהילה, שנעבור את זה ביחד, בהצלחה ובשלום, ותודה רבה על הכל.
תודה רבה לך, וערב טוב לכולם.
תודה, ערב טוב. סיימנו מהדורה מרכזית אלה הערב, ואנחנו מודים לצוות שלנו, פנחס בינדר הטכנאי, נתי שולמן, מפיק ועורך הערב את המשדר. בעזרת השם ממשיכים ביתר סט, בתפילות, בלימוד התורה, במעשים טובים, גם בימים, גם בלילות, גם הגברים, גם הנשים, עם ישראל כולו ביחד. בשורות טובות.